אהלן וברוכים הבאים לעוד סרטון בסדרת 100 הסרטים הגדולים ביותר בהיסטוריה שלי. והיום אנחנו נדבר על אחד מסרטי הספורט הגדולים ביותר של כל הזמנים, אבל לא הסרט שאתם חושבים. תודה רבה שהצטרפתם לסרטון הזה, אנחנו בסרט מספר 25 ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. הרבע, בעצם הסרט שסוגר שלושת רבעי מהרשימה, ומכאן אנחנו ברבע, 24 סרטים נותרו מלבד הסרט הזה ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. חוקי הפורמט נמצאים כאן למעלה, למי שלא סגור על מה אנחנו עושים כאן. היום אנחנו נדבר על בחירה ממש יוצאת דופן, אבל כאילו לא, אנחנו נדבר על אחד מהסרטים שהכי קרובים לליבי, באמת זה סרט שאני אומר לכם בכנות. כל פעם שאני רואה אותו, ואני רואה אותו לא מעט, אני מייבב. מה זה מייבב? אני נשבר בתוכי, אני בוכה, חבל לכם על הזמן. לפני שאני אכנס לסרט, אני מזכיר שוב, אם אתם נהנים מהתוכן הזה, אתם אוהבים מה שקורה פה, תנו איזה לייק, תנו איזה סאבסקרייב, הלחיצות הקטנות האלה יעשו עולם ומלואו עבור הסרטון, עבור הערוץ, עבור הפורמט, עבורכם. אבל הכי חשוב, בואו נדבר כאן בתגובות על קולנוע, על הסרט הראשון בסדרה שאנחנו נדבר עליו, על הסרט הזה שאנחנו נדבר עליו בכלל. היום אנחנו מדברים על הוא לא יודע, אולי סרט הספורט הגדול ביותר בהיסטוריה. אנחנו לא נדבר עליו, אנחנו נדבר על משהו אחר. מה זה בלבלתי לכם את השכל? חברים וחברות, סרט מספר 25 ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. אני מתנצל. רוקי בלבוע. רוקי 6. ולא רוקי 1, ולא רוקי 4, ולא 2, ולא 3, בטח שלא 5. רוקי בלבוע, רוקי 6, הוא סרט הרוקי שאני הכי אוהב, זה אחד מהסרטים שאני הכי אוהב בעולם. אנחנו מיד ניכנס לזה, אנחנו נדבר גם על רוקי 6, גם על רוקי 1, על כל רוקי, אנחנו גם נדבר על קריד. יש עוד סרט של סטלון שהוא לא ביים, אבל הוא ערך מחדש והוא מככב בו והוא כתב שנמצא ברשימה הזאת. אנחנו שנייה, בוא נעצור שנייה. אנחנו צריכים לדבר על סילבסטר סטלון, חברים וחברות. אנחנו כאילו, הוא כבר בעוד שנייה בן 80. ואפשר הכי קל בעולם לצחוק עליו בגלל הדבר הזה, בגלל שהוא לא יכול לדבר כמו בן אדם, ובגלל הרוקי ורמבו וכל מה שנהיה ממנו בעיקר ב-80s. הכל נכון. חברים וחברות, סילבסטר סטלון, קודם כל הוא שחקן לא רע. הוא לא שחקן טוב, הוא שחקן לא רע. את המעט שהוא יכול לעשות בצורה טובה מאוד, הוא עושה בצורה טובה מאוד. בין אם זה רוקי, שהוא לחלוטין בן דמותו, נגיע לזה, או ג'ון רמבו במשחק הדמים, סרט רמבו הראשון, אני לא מדבר על ה-2 ו-3, וגם ב-4 הוא נותן פרפורמנס לא רע. בקופלנד הוא משחק נהדר, ממש. בדמלישן מן הוא משחק נהדר. כלומר, כשסטלון יכול לעשות משהו בתוך הדמויות שנכתבות או שהוא כותב בעצמו, הוא עושה את זה טוב, לפעמים אפילו טוב מאוד. לפעמים כל כך טוב ברמה שהוא מועמד לאוסקר. אני מזכיר לכם שעל רוקי 1, העיתונות השוותה אותו בזמנו למרלון ברנדו. זה היה כל כך לא צפוי. כמובן, הם לא הכירו אותו בכלל, ואז הבנו שבעצם רוקי הוא לחלוטין בן דמותו, אז מן הסתם הוא לא מרלון ברנדו בשום צורה. הוא לא שחקן כזה גרוע. יש לו מינוס עצום, שזה הדבר הזה, שהוא לא יכול לדבר כמו בן אדם רגיל, וזה גורם לו לראות מטומטם, וזה עצוב, אבל זה לא נכון. האיש הוא שחקן לא רע. יותר מזה, סילבסטר סטלון הוא בן אדם מאוד מאוד אינטליגנט. חברים וחברות, האיש מאוד אינטליגנט. אני יודע, זה נשמע כאילו מפגר, כי אתה רואה רמבו, אבל מדובר באיש מאוד אינטליגנט. אני לא אגיד פילוסוף, אני לא אגיד איש רוח, אבל הוא איש מאוד מאוד חכם, וכבודו במקום המונח, והוא חייב להיות חכם. חברים, הוא כבר יותר מ-50 שנה בתעשייה הזאת. סילבסטר סטלון הופיע ב-The Number One Film, סרט הכי רווחי בכל עשור. זאת אומרת, לפחות פעם בעשור יש לו להיט כל כך עצום, והוא עושה את זה כבר מאז שנות ה-70. כלומר, 6 עשורים שהאיש הזה כוכב קולנוע, והוא המציא את עצמו מחדש, והוא הקים את עצמו מהשפטות מספר פעמים. ויותר מזה, ברמה הקולנועית, סילבסטר סטלון הוא תסריטאי חכם מאוד, לא התסריטאי הכי טוב שיש, אבל הוא תסריטאי עם חושים שלמעט מאוד תסריטאים יש, והוא במאי, הוא במאי לא רע בכלל. אני מזכיר למי שלא יודע, סילבסטר סטלון ביים לא רק את כמעט כל ההמשכים של רוקי, והוא לא רק ביים את ג'ון רמבו, שזה רמבו 4, ודי אקספנדבלס הראשון, והוא מביים לא מעט. הוא גם ביים כמה סרטים שהם לא כאילו שלו, כבמאי לכל דבר. Granted, הם לא סרטים כל כך טובים, אבל יש בהם לחלוטין אפשר לראות את הכישרון. עכשיו, כשלוקחים את העובדה שסטלון הוא תסריטאי עם חושים כמעט נדירים למה הקהל אוהב, אנחנו נדבר על זה בסרט השני, בעיקר ברשימה, ומצרפים את זה לעובדה שהאיש הוא במאי לכל דבר, ומפיק, ושחקן, לא הכי טוב בעולם, אבל עדיין שחקן, אנחנו מקבלים את העובדה הפשוטה שסילבסטר סטלון הוא ממש לא הקריקטורה, או הקלישאה, או הפרסונה הציבורית הידועה לשמצה שלו. סילבסטר סטלון הוא בן אדם שצריך לקבל הרבה יותר ריספקט ממה שהוא מקבל. ועכשיו בוא נדבר שנייה על רוקי. רוקי 1 משנת 1976, וזכה הסרט הטוב ביותר והתסריט לסטלון. הוא יצירת מופת. אין מה לעשות, רוקי 1 הוא יצירת מופת. ברור לחלוטין שאפשר להתווכח ברמת טעם אישי, וגם ברמה אובייקטיבית יש בסרט סרטים שקולנועית הם לא כל כך מרשימים. רוקי 1 הוא יצירת מופת, הוא אחד מהסרטים הטובים ביותר של ה-70s בארצות הברית. למרות האופטימיזם שלו, ולמרות שבאותה תקופה שהוא נעשה, כל הסרטים היו כאילו אנטי ממשל ואנטי חברה ואנטי ואנטי ואנטי, פתאום בא הסיפור סינדרלה הזה על להגשים את ה-All American Dream, וכבש את הלבבות וריסק את הקופות והפך את סטלון ככה לכוכב עצום. כמובן שהיה המשך, רוקי 2, האולפנים דרשו את זה. סטלון ביים את רוקי 2 וגם כתב את רוקי 2, ורוקי 2, על אף חלק מהחסרונות המאוד ברורים שלו, הוא כאילו עוד פעם רוקי 1. כלומר, אפשר לראות את רוקי 1 ורוקי 2 ברצף ולקבל סיפור מאוד ארוז עם התחלה, אמצע וסוף ברורים, גם לרוקי, גם לאדריאן, גם לפולי, לכל הדמויות, גם לאפולו, כל רוקי 1 ו-2, רוקי הוא כאילו הסיקוול כמעט המושלם. ככה צריך לעשות סיקוול. הוא פחות טוב מהראשון, אבל הוא לוקח את כל מה שיש בראשון, כמעט גם באותו סטייל ויזואלי, עושה אותו שוב לצרכיו וסוגר לחלוטין את הסיפור. מה? רוקי 2 היה הצלחה כל כך עצומה, ומשחק הדמים, הידוע בכינויו רמבו 1, היו הצלחות כל כך אדירות, שהאולפנים אמרו לסטלון, קדימה, מיד רוקי 3. אז הוא עשה את רוקי 3, שהוא, בוא נגיד, להוציא את 2 ואת 6, שאנחנו תכף נדבר עליו, זה כאילו הסיקוול האולטימטיבי של רוקי. זה שוב, זה סרט שתיאורטית סוגר את הסיפור כאילו מאוד זווית שלא ראינו מגיע. זה אחלה סרט. זה סרט פן, זה כאילו גילטי פלז'ר, זה רוקי נכנס ל-80s, זה סטלון קצת מאבד את הגבולות בין רוקי, הדמות, לבין הפרסונה הציבורית ושמה סילבסטר סטלון. זה סרט עם המון מאפייני 80s לטוב ולרע, זה הסרט שגם הציג לראשונה את מיסטר טי, זה הסרט שהציג לראשונה את הולק הוגן לקהל המיינסטרים, זה הסרט עם Eye of the Tiger. בסדר, זה כאילו אחלה סרט, זה גילטי פלז'ר, זה פחות סרט רוקי, זה יותר סרט אקשן עם רוקי. רוקי 4, אגב, גם את 3 סטלון כתב וביים, ושוב, אני מוריד בפניו את הכובע, כי יש פה עבודת בימוי, גם אם הסרט פחות טוב מהקודמים, ואפשר לאהוב יותר, לאהוב פחות, אבל וואלה, כבמאי הוא עושה פה אחלה אחלה עבודה. רוקי 4 הוא, אני לא אוהב את רוקי 4, כמו שהרבה אנשים אחרים אוהבים, אבל אני מאוד מעריך אותו ברמה הקולנועית. ברמת הבימוי של סטלון, אני חושב שרוקי 4 הוא סרט פנומנלי, לא פחות ולא יותר. סטלון בעצם לחלוטין זנח את הדמות של רוקי, זה באמת לא סרט רוקי בכלל. זה סרט אקשן עם אגרוף שבגדול רוקי מנצח את המלחמה הקרה ויוצא לנקום את מות חברו, וזה סרט באמת סרט מטומטם, אבל ברמת הבימוי והצילום זה וואו, זה כאילו, זה ה-80s. שמישהו רוצה להבין מה זה קולנוע ה-80s באמריקה, הוא צריך לראות את טופגן ואת רוקי 4. אלה ה-80s. העריכת שהיא מונטאז' סובייטי לכל דבר, פנומנלית, ממש. הטריינינג מונטאז' זה הסיקוונסים שבהם רוקי מתאמן, ויש איזה 200 כאלה ברוקי 4, מצולמים וערוכים, פנטסטי. וואו, וואו, כאילו, שוב, ברמת הטכני, רוקי 4 הוא סרט נהדר. כתוכן, הוא סרט דבילי לגמרי, הוא שני הכי גרוע לרוקי 5, שאני יודע שיש הרבה אנשים שאוהבים לסנגר היום על רוקי 5, בקטע כזה אירוני או בקטע של להעריך אותו ככל שהזמן עובר, לא. רוקי 5 הוא סרט לא טוב, סטלון רצה לחזור לשורשים של הדמות, הוא אפילו הביא את הבמאי של רוקי 1, את ג'ון ג'יי אבילדזן, לביים את רוקי 5, אף אחד לא היה בפוקוס על הסרט הזה, לא ברמת התסריט שסטלון כתב, תסריט לא מספיק טוב, המון רעיונות טובים לא באים לידי ביטוי, זה פשוט לא סרט טוב. ורוקי 5, ביחד עם הקומדיות הנוראיות של סטלון מתחילת ה-90s, די כאילו חיסלו לו את הקריירה. היו לו כמה להיטים, כמו Demolition Man וסחרור מסוכן, אבל אחרי הלהיטים הבודדים האלה הגיעו עוד התרסקויות, כמו Judge Dredd ו-Get Carter, וסטלון כאילו נכנס לעולם ה-Straight to DVD, והפך להיות has-been, ולא משנה שהוא ניסה לעשות קאמבק עם קופלנד כשחקן, זה לא עבד לו. סטלון היה גמור, 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 גמור. אבל כמו שאמרתי, רוקי הוא בן דמותו, ובכל הסרטים האלה, 1, 2, 3, 4, 5, מה שעובר על רוקי בלבוע זה מה שעובר על סילבסטר סטלון. אז הוא הלך, וכנגד כל הסיכויים, עשה את רוקי 6, רוקי בלבוע, שהוא אמיתי, בעיניי, הסרט שאני הכי אוהב מבין כל סדרת רוקי והספינוף עם קריד, הוא שני בחשיבותו ובאיכויות שלו לרוקי 1, כלומר, אם הייתי צריך לדרג את סרטי רוקי, אתם יודעים מה? אני הולך לעשות רנקינג של סרטי רוקי וקריד. יהיה סרטון נוסף על זה? בדרך. אז רוקי בלבוע, רוקי 6, הוא סרט שלחלוטין משקף את איפה סילבסטר סטלון היה כשהוא עשה את הסרט הזה. כמו כל אחד מסרטי רוקי. ברוקי 1 זה סיפור סינדרלה שהוא לחלוטין הסיפור סינדרלה של סילבסטר סטלון. שחקן עם המון מוגבלויות כושל שאף אחד לא רוצה לתת לו צ'אנס. עד אז הוא עשה כל מיני תפקידי ביט בסרטים לא טובים, כולל בננות של וודי אלן, וסרט פורנו שנקרא The Italian Stallion, ומכאן הוא לקח את השם, את הכינוי של רוקי בסרט עצמו, אז אף אחד לא רצה לתת לו צ'אנס, והוא מרוב הייאוש שלו, ומהעובדה שפשוט לא היה לו כסף יותר, והוא מכר את הכלב שלו, כי לא היה לו כסף לאכול, הוא כתב בשלושה ימים את הדראפט הראשון של רוקי. כמובן, הסרט לא נכתב בשלושה ימים, הסרט עבר אין ספור שכתובים, אבל לא מעט אולפנים וחברות הפקה הבינו שיש פה סיפור נהדר, והם רצו לקנות מסטלון את התסריט, והתנאי שלו היה רק אם אני משחק את התפקיד הראשי. ואף אחד לא נתן לו צ'אנס, אף אחד לא הסכים להמר עליו, בדיוק כמו שאף אחד לא הסכים להמר על בן דמותו רוקי בלבוע. פרט לאפולו קריד, ופרט למפיק ארווין וינקלר שהימר עליו ונתן לו לשחק את התפקיד הראשי ודפק אותו עד אין קץ הזמנים כי הוא קנה ממנו את כל הזכויות וכל מה שקורה בימים אלה עם קריד 3 ומי שמכיר את הסיפור למה סטלון לא מעורב בקריד 3 והפאבליק פיוד הזה שיצא החוצה זה בגלל מה שקרה בימי רוקי 1 לא ניכנס לזה עכשיו יש מספיק חומר ביוטיוב שיסביר לכם מה קרה שם אז בקיצור המפיק ארווין וינקלר הימר על סטלון נתן לו את התפקיד הראשי אולפני MGM הסכימו להמר גם, נתנו מיליון דולר, אחד בלבד, זה סרט סכום מאוד נמוך כבר אז בשנות ה-70, לעשות את הסרט, נתנו לסרט 20 או 21 ימי צילום, ויותר מזה, הם שלחו נציגים לסט כל יום כדי לראות שסטלון לא מפשל בתפקיד הראשי, כי חרב הפיתורים עמדה מעליו כל הראש. כל כך, כולם היו נגדו בסרט הזה עד רמה ש... יש סצנה בסרט, אחת כנראה הסצנה אולי הכי חשובה בכל הפרנצ'ייז, שבה סטלון הולך לבדירה שלו ומספר לאדריאן שהוא הבין שהוא לא הולך לנצח בקרב. וזה ממש בסדר מבחינתו, כי כל מה שחשוב לו is to go the distance, להוכיח לעולם שהוא יכול. אחת הסצנות הכי חשובות בפרנצ'ייז, האולפנים לא הסכימו לתת לסטלון לצלם אותה. הם אימו לסגור את ההפקה, זה היה היום האחרון של הצילומים. היה לו טייק אחד לסצנה הזאת, ומה שאתם רואים בסרט זה הטייק האחד והבודד של הסצנה המהממת והסופר חשובה הזאת. וברוקי אחד יש ערימות של סצנות טובות, וכמה שזה סרט אינדי וסרט לא מספיק מלוטש, וגם רואים את זה בקרבות, כי הקרבות עצמם ברמה קולנועית לא כל כך טובים. זה הכל חלק מהקסם של רוקי אחד ומסיקולס האימונים המדהים והמוזיקה המהממת של ביל קונטי, ומעל הכל, החושים המחודדים של סטלון שידע איך לכתוב פה את סיפור האנדרדוג האולטימטיבי, סיפור הסינדרלה האולטימטיבי, סרט שבאמת קשה למצוא אנשים שלא יכולים להתחבר לדמות הזאת של רוקי בלבוע. כי הוא לא רק ה-everyday, הוא באמת מייצג את הטוב ביותר של האדם. אני אשים פה למטה בתיאור הסרטון לינק לסרטון אחר ביוטיוב שמסביר את הפסיכולוגיה, ממש התמות הפסיכולוגיות מאחורי הדמות של רוקי בלבוע. הסרטון נהדר והוא פשוט מסביר, הוא יסביר לכם הכי טוב, הרבה יותר טוב ממני, על ידי פסיכולוג חברתי, למה רוקי בלבוע הוא באמת אחת הדמויות הקולנועיות הכי טובות שנכתבו אי פעם. אז רוקי 1 הוא הדהוד מוחלט של הדמות של סטלון, רוקי 2 הוא גם כזה. אחרי ההצלחה הפנומנלית של סטלון ברוקי 1, הוא קיבל פה וקיבל שם, הוא חווה לא מעט כישלונות. והוא הבין שאין מה לעשות, הוא חייב לחזור לבייסיק שלו, ולבייסיק שלו זה רוקי, בדיוק כמו שבן דמותו, רוקי, בסרט, חווה את כל ההצלחות האלה, אבל גם חווה כישלון, והוא מבין שבעצם מה שהוא צריך לעשות זה לחזור לבייסיק שלו ולעשות את הדבר שהוא כאילו ניסה לברוח ממנו, שזה to accept the challenge מאפולו, ו-to go the distance, אבל אם הוא כבר הולך עוד פעם לקרב הזה, הוא צריך לנצח הפעם. וזה בדיוק מה שקורה ברוקי 2. זה שוב, זה הידהוד מוחלט של הקריירה של סטלון, ושל החיים של סטלון באותו רגע. עכשיו את 2, סטלון כבר לא רק כתב, הוא גם ביים, כמו את 3, שגם הוא הידהוד מוחלט של הקריירה שלו. ברמה שהפסל הזה שמרימים בעיר לכבוד רוקי, זה פסל שבאמת הוקם בפילדלפיה לכבוד סילבסטר סטלון, וכל מה שקורה בסרט זה בגדול כאילו מה שקורה במציאות של סטלון, שהוא כאילו במאי כוכב, ויש לו שני פרנצ'ייזים, כבר יש לו את רוקי ורמבו, אבל יש לו ספקות, והפחד מתחיל לחלחל בו, והוא מפשל, והוא נכשל, והוא צריך להתמודד עם הפחד הזה, ולהוכיח שהוא כאן to stay, שהוא באמת יכול לעשות את מה שהוא אמור לעשות, גם רוקי וגם סטלון, תסריטאי שחקן במאי. רוקי 4 הוא כבר זליגה מוחלטת של הקריירה של סטלון ב-80s ומי הוא ב-80s לתוך רוקי, לטוב ולרע. רוקי 5 הוא הניסיון כאמור של סטלון לחזור למקורות, כמו שרוקי נאלץ לחזור למקורות בסרט, וזה לא עולה טוב לא בסרט ולא במציאות. בקיצור, למי שלא הבין, רוקי בלבוע וסילבסטר סטלון אחד הם. אין מה לעשות, זה באמת אותה דמות, זה אותו בן אדם כנראה, אני לא מכיר את סטלון, מעולם לא פגשתי אותו. אגב, אם מישהו פה מכיר את סטלון, בבקשה תמסרו לו שאני ממש רוצה לשבת איתו לקפה מתישהו. ואז הגיע רוקי 6. כשהקריירה שלו גמורה, כשסטלון הוא has been לכל דבר, בדיוק כמו רוקי, שהוא has been. רוקי 6 מתאר את רוקי בלבוע באמת בנקודה הכי, לא הכי נמוכה, אבל הכי שבורה שלו. אדריאן מתה. היחסים שלו עם הבן שלו כמעט לא קיימים. העולם שכח ממנו. הוא חי את החיים, הוא מעביר את הזמן בכדי לפנות מקום לעוד זמן, כמו שאומרים בכברת. הוא בדרך החוצה. אבל משהו בוער בו עוד בפנים. יש לו את הקולינג שלו, הייעוד שלו. משהו אומר לו שיש לו עוד קצת לתת עבור העולם. לרוקי זה, יש לו עוד קרב אחד לתת. ודרך הקרב הזה כמובן לשחרר את כל הכעסים והמתחים וה... האבל שלו על המוות של אהובתו, מי שהשלימה אותו בסרט הראשון ולאורך כל הסרטים. בחיים, סטלון היה has been. אף אחד לא רוצה לדבר איתו. אף אחד לא רוצה לעשות לו סרטים כמו שהוא רוצה. הוא עשה באמת סרטים נוראים. התפקיד הגדול האחרון שלו לפני רוקי 6 היה Spy Kids 3. אמנם נחמד, אבל בואו. לא יאה לכוכב בסדר גודל כמו שהוא היה. והוא הלך וניסה לעשות עוד סרט אחד, עוד סרט אחד שבו הוא יכתוב וישחק ויביים. וזה למה אני אוהב את רוקי 6. כי סטלון מביים את רוקי 6 like a motherfucker, סליחה על הביטוי, אבל זה סרט שמבוים באמת בתנופה כל כך יוצא דופן, גם כשאתה רואה את הסרטים האחרים של סטלון, וגם כשאתה יודע שהוא עשה את רוקי 4, אז אתה יודע שברמה הטכנית הוא יכול להעמיד סרט מאוד מכובד ומאוד קומוניקטיבי. מה שהוא עושה ב-6 זה באמת ליגה אחרת בעיניי. זה סרט שממש נכנס לתוך הנפש של הדמות, והשפה הוויזואלית מייצגת לחלוטין את מה שקורה לדמות, גם במהלך הסרט, גם בפלשבקים שהוא כאילו הולך ועושה תחנות במסע האבל שלו על אדריאן, וגם בקרב עצמו, שהקרב מצולם כמו תוכנית טלוויזיה, כמו שידור טלוויזיה, אבל פתאום יש פלאשים קולנועיים ושחור לבן, והוא משחק עם הצבע מאוד אקספרסיבי, מאוד סובייקטיבי, הזדהות מוחלטת בינינו הקהל לבין הדמות, אנחנו נכנסים לתוך המיינד שלה. זה דברים שקשה מאוד לעשות בקולנוע, וסטלון עושה את זה ככה, באמת בתנופה, ועל הדרך הוא גם מספר את זה דרך הסיפור של רוקי, שהוא בעצם הסיפור האישי שלו, שגם מאוד מרגש ומעורר השראה. כאילו רוקי 6 באמת ברמה הקולנועית, הוא נהדר. אבל למה אני כל כך אוהב אותו, ולמה בעיניי הוא הסרט בשבילי, הוא הסרט השני הכי טוב בכל הפרנצ'ייז, והראוי ביותר להיכנס לתוך מניית הסרטים שלי? תרשו לי רגע לחלוק איתכם את החוויה האישית שלי. אני לא בא ממשפחה עשירה, גם לא קשת יום בשום צורה, ואתם יודעים, אני בן אדם ממוצע, בסופו של דבר תמיד הייתי בן אדם ממוצע. הכל בסדר, אבל קצת כמו רוקי, ואני לא יחיד, מלא אנשים כאלה, תמיד הרגשתי שיש לי ייעוד ויש משהו שאני צריך לעשות בחיים, ולא משנה מה האפשרויות שעומדות בפניי, אני תמיד חלמתי להיות במאי קולנוע. מאז שאני קטן, וידעתי שזה מה שאני אמור לעשות. ונלחמתי על זה, בשיניים, באמת. עשיתי סרטים לבד, ועשיתי סרטים כנגד הסיסטמה, והייתי בתוך מערכת שאומרת לך, תעשה ככה ותעשה ככה, ואני הלכתי ועשיתי את שלי ובדרך שלי. כל הזמן הזה הייתה לי את ההשראה הזאת מסרטים כמו רוקי, שאתה יכול להגשים את החלומות שלך ואתה יכול להילחם על מה שאתה מאמין בו. ואכן, קיבלתי את הצ'אנס, and I walk the distance. הלכתי, עשיתי סרט ראשון, עשיתי סרט שני, וכמו סטלון, גם חוויתי את חוסר ההצלחה ודברים לא מסתדרים כמו שאתה רוצה, וכישלון וכן הלאה וכן הלאה. ובתוך כל הדברים האלה, תמיד רוקי היה שם ברקע כסרטים שאני מאוד אוהב, אבל אז, ברוקי 6, יש את הנאום. הנאום שאתם יכולים למצוא ביוטיוב בכל מקום, ויש מלא סרטונים שנעשו עליו ומלא דיברו על זה. הנאום של רוקי לבן שלו רוברט, שאגב מי שמגלם אותו זה מילו ונטמיליה, הברקת ליהוק מדהימה, כי גם למילו יש גם דיבור ושפה. וואו, סטלון כאילו שוב מוכיח את עצמו. לא משנה, נעזוב את זה רגע בצד. הנאום: It's not about how hard you hit, it's about how hard you can get hit and keep moving forward. Nobody will beat you down as hard as life. חברים, זה מילים כל כך פשוטות. אני רק אומר לכם את זה עכשיו ואני מתרגש בעי לפקוט. זה פילוסופית חיים כל כך פשוטה. אפילו פשטנית יש לומר, אבל אף אחד לא הצליח לזקק את זה כל כך פשוט וכל כך אפקטיבי כמו סטלון וכמו רוקי. זה לא אני אומר לכם, זה העולם אומר. מדובר באחד מנאומי ההשראה הגדולים ביותר של העשורים האחרונים, כי הוא כל כך פשוט והוא כל כך נכון. החיים זה לא מה שאתה חושב שזה, ותפסיק להאשים אנשים אחרים. החיים יקו בך ללא רחמים, וכדי להצליח בחיים או כדי להגשים את עצמך, אתה צריך להבין שזה לא משנה כמה תרביץ לחיים, החיים ירביצו לך יותר חזק. אתה צריך לחטוף ולהמשיך הלאה והכל יהיה בסדר. זה מהמם, זה מסר לחיים, זה נוגע לי ברמות העמוקות ביותר. אני, שוב, אני קצת מתרגש עכשיו, סליחה. זו הסיבה שאני חושב שרוקי 6 נכנס אצלי לרשימה וללב כל כך עמוק, וכל פעם שאני רואה את רוקי 6, אני בוכה, פשוט ככה. כשמגיע הרגע הזה, אני מייבב. יש לי גם עניין עם יחסי אבות ובנים בסרטים, אמרתי את זה בפרקים קודמים, ואני אגיד את זה גם עוד כנראה, אבל זה לא רק זה, זה פשוט האמת הפשוטה הזאת. זה החיים, החיים קשים, אין מה לעשות, ואם אתה רוצה להמשיך ולהגשים את עצמך, תהיה מוכן לחטוף, ואתה תחטוף, לא מעט. מה אני אגיד לכם? רוקי בלבוע הוא באמת דמות מדהימה, אני שוב מזכיר, פה למטה יש סרטון שמסביר למה הוא דמות מדהימה. והסרט, רוקי בלבוע, על אף עטיפת ה-DVD, כנראה המכוערת ביותר שאי פעם הופקה בישראל, הוא בעיניי מאסטרפיס, גם ברמת התוכן והפרפורמנס של סטלון נהדר פה, גם ברמת העשייה, סטלון פשוט מוכיח פה שהוא גם במאי נהדר, וזה ניצחון מדהים, זה ניצחון מושלם. תראו גם את התוספות אגב, הן מרגשות לא פחות מהסרט. יש פה את כל מה שאתם רוצים מסרט רוקי. האימונים, והדרמה, הכל יש פה. הקרב האחרון הוא נהדר, הוא כנראה הקרב הכי טוב בכל סדרת רוקי. הכל פה עובד, הכל פה טוב, הכל פה נכון. זה המציאות שמתערבבת עם הסרט. שהופכת את רוקי בלבוע באמת לסרט רוקי הכי טוב להוציא את הראשון, שלא משנה כמה הראשון יתיישן ולא משנה כמה האחרים עולים עליו בפרמטרים מסוימים, הוא תמיד יהיה הכי טוב, כי הוא הראשון שהציג לנו את הדמות הקולנועית באמת אחת הגדולות ביותר בהיסטוריה, ואחת שגם נוגעת בי באמת ברמה האישית העמוקה ביותר. ואתם יודעים את זה הרי בדיוק כמוני, כי גם כשאתם ואתן מתאמנים בחדר כושר ויוצאים לרוץ, אתם לפעמים שומעים את הפים של רוקי וזה מדרבן אתכם וזה... חבר'ה, הכל זה סטלון, זה הכל שלו, זה הוא שהבין את הדברים האלה. עם כל הכבוד לג'ון ג'י אבלדזן, שהוא במאי בסדר גמור, הוא גם ביים את קארטה קיד, שזה בכלל סרטים שאני חולה עליהם. אבל זה סטלון, זה החושים שלו, זה הכתיבה שלו, זה היכולת שלו להבין מה הקהל באמת רוצה, עם מה הקהל באמת יזדהה, והוא יודע לתת להם את זה פעם אחרי פעם, וברוקי 6 הוא נלחם על החיים שלו, בדיוק כמו שרוקי בלבוע נלחם על החיים שלו, ומתחנן שיתנו לו את הצ'אנס, כמו שסטלון התחנן שיתנו לו לעשות את רוקי 6, ווואו, כמה שהוא ניצח, סטלון רצה בסופו של דבר לסגור את הסיפור של רוקי כמו שצריך, לא כמו רוקי 5 שפשוט לא היה טוב. עוד משהו שמדהים אגב ברוקי 6, הוא הופך את 5 ו-4 לטובים יותר. כי זאת אומרת, כשאתה רואה את 6 ואז אתה רואה את כל התהליך שהדמות עוברת, ואז אתה חוזר לראות את 3, 4 ו-5, הם נהיים טובים יותר, כי הוא מתייחס אליהם בריספקט, כחלק אינטגרלי מהמסע של הדמות ומהסיפור שלה. והוא הופך את הסרטים האלה לטובים יותר. את 5 זה קשה להפוך לטוב באמת, כי זה פשוט לא סרט טוב, אבל עדיין, זה עוד ניצחון קטן של סטלון בתוך רוקי 6. אז רוקי 6 היה הצלחה כלכלית וביקורתית עצומה. סטלון חזר למעמד שלו ככוכב, מיד הלך ועשה את ג'ון רמבו, The Expendables, הוא כאילו חזר למעמדו כתסריטאי ובמאי וכוכב קולנוע, וכאילו סיימנו עם רוקי. הוא נתן ברוקי 6 את הפרידה האולטימטיבית ובאמת המרגשת ביותר, והסיפור נסגר. אבל אז בא במאי צעיר בשם ריין קוגלר, שעד אז ביים סרט מאוד יפה עם השחקן מייקל בי ג'ורדן שנקרא פרוטוויל סטיישן, יופי של סרט, אני ממליץ לראות. ולריין קוגלר היה רעיון לעשות ספינוף, לעשות סרט על אדוניס קריד, הבן של אפולו קריד, שמת ברוקי 4 והיה ה-BFF של רוקי וכן הלאה וכן הלאה. ושרוקי יאמן אותו. וסילבסטר סטלון בהתחלה לא רצה, כאילו עזב את הדמות ונתן לו את הסיום המוחלט. אבל הוא הבין מה קוגלר רוצה לעשות בקריד, והתמה של קריד מאוד התחברה לתמה של רוקי, והוא חזר פתאום וקיבלנו את קריד. וכמו כל כך הרבה אנשים, גם אני הייתי סקפטי, למה אנחנו צריכים את זה? שימו לב, היום אנחנו מדברים על מה שנקרא Legacy Sequel. סיקוול באיחור, סיקוול שמהול בנוסטלגיה וחוזר לסרטים הראשונים, וכאילו נותן לקהל מה שהם רוצים, ידה ידה ידה. סטלון כבר עשה את זה, עם רוקי בלבוע. זה ה-Legacy Sequel כנראה הראשון מהתקופה שאנחנו מכירים כיום, והוא עשה את זה כל כך יותר טוב מרוב הדרק שאנחנו רואים היום. ועם זאת, פתאום אמרו לו, בוא תעשה ספינוף, בוא תהיה עוד פעם רוקי. והוא לא רצה, אבל אז הוא הבין שזה כן מתחבר לסדרת רוקי, וזה דווקא יכול להיות רעיון לא רע בכלל. וכאמור, כמו הרבה אנשים, גם אני הייתי סקפטי, ואמרתי, מה צריך עכשיו את הקריד הזה? זה ציני, זה מהלך ציני. וואלה, זה עבד. קריד הראשון היה יופי של סרט, מאוד נאמן לרוח של רוקי כסדרה. סטלון עושה שם תפקיד נהדר, באמת. אני חושב שבשש, רוקי 6, הוא עושה תפקיד יותר טוב כרוקי, אבל לחלוטין אני הכי מפרגן, אחלה תפקיד בקריד. הוא היה מועמד עליו באוסקר, סוף סוף. הוא לא זכה. אבל קריד היה אחלה סרט. אבל אז כמובן קיבלנו את קריד 2, שהיה הכי לגסי סיקוול ציני בעיניי. צר לי, אני לא אוהב את קריד 2. ועכשיו קיבלנו גם את קריד 3. ולפני כמה ימים ראיתי את קריד 3, ולכן אני רוצה להגיד משהו, שוב אני אעשה סרטון על קריד ורוקי ברנקינג ואז אני ארחיב על זה יותר, אבל בגדול, הבעיה שלי עם סרטי קריד, זה לא בעיה, בסדר? כי למי שזה עובד, זה עובד, זה אחלה, אבל סרטי רוקי הם סרטים על הגשמה עצמית, על you have a calling, יש לך ייעוד ואתה צריך ללכת להגשים אותו, ואתה צריך להיות מוכן לאכול מלא חרה בדרך. אבל אם אתה באמת יודע שיש משהו בשבילך שאתה צריך לעשות, אתה תלך ותעשה אותו. הגשמה עצמית. סרטי קריד הם סרטים על תיקון, הנפש השבורה שלך. כלומר, אדוניס קריד נלחם כדי להתמודד עם השדים של עצמו ולתקן את מה שלא בסדר בו. רוקי נלחם כי זה מה שהוא צריך לעשות, זה הייעוד שלו. זה שני הבדלים מאוד גדולים בגישה והסתכלות על החיים. אני מאוד מכבד את קריד, בראשון זה פחות מורגש, זה מאוד מורגש בשני ובשלישי, העניין הזה של תיקון עצמי. אני מאוד מכבד את הגישה הזאת, אני פשוט פחות מתחבר אליה ברמה האישית. אני יכול להגיד שגם אני חוויתי כאלה רגעים בחיים, ואני בטוח שאני עוד יחווה, כמו שהרבה מכם יחוו וחוו אולי בעבר, אבל אני יותר מתחבר לראייה האופטימית יותר, אני רוצה להגיד, של סטלון. הוא איש שבסופו של דבר הוא גם אומר את זה בעצמו, הוא איש הרבה יותר אופטימי, הוא איש הרבה יותר, הוא רוצה לראות את העולם בצורה יותר נעימה ויפה, ועם כמה שאני בן אדם ציני ומיליטנטי ולפעמים גם אגרסיבי, אני רוצה להיות כזה. אני רוצה להיות כמו בעולם של רוקי בלבוע, אני רוצה להיות רוקי. אני לא רוצה להיות רוקי באמת, אבל ההשראה האמיתית שלי באה מהדברים האלה, מלהגשים את עצמך. אלה הסיפורים שבאמת נוגעים בי בלב, ואמרתי לכם כבר שאני מייבב בסרטים האלה, אז גם בקריד אני מזיל דמעה לא פעם ולא פעמיים, ואפילו בקריד 3 מצאתי את עצמי מוכה דמעה, אבל זה היה בגלל המלודרמה. זה היה כי לחצו עליי לבכות. ברוקי אני פשוט בוכה כי אני מתרגש. מתרגש כל פעם מחדש מהמסע של הדמות. אז בואו נסכם, חברים וחברות. ביססנו שרוקי בלבוע הוא הסרט האהוב עליי ביותר מכל הסדרה. ביססנו שרוקי אחד הוא יצירת מופת שאסור לזלזל בה. סתם, ברור שמותר, אבל בואו נריב על זה בתגובות. ביססנו שבפירוש לא כדאי לזלזל, או שזה לא מגניב לזלזל בסילבסטר סטלון ברמה הקולנועית, כי האיש יודע מה הוא עושה חד משמעית. אני אומר שוב, יש עוד סרט שלו פה ברשימה, ואנחנו נדבר על זה גם בסרטון ההוא. האיש קולנוען טוב, לא הטוב ביותר בדורו, ולחלוטין לא אחד שצריך טוב עליו הביתה, אבל יש לא מעט ללמוד מהקולנוע של סילבסטר סטלון, בעיקר על איך לדבר עם הקהל שלך. לתסריטאים ובמאים, זה שיעורים מאוד מאוד חשובים שאנחנו צריכים לעבור פעם אחרי פעם. גם אם לא לרצות את הקהל שלך, להבין מי הקהל שלך ומה מניע אותו, מה הוא אוהב. ואז לפי זה אתה יכול ליצור את היצירה שלך, אם אתה רוצה, אתה לא חייב. עזבו, זה דיון פילוסופי אחר ואנחנו לא ניכנס אליו כרגע, אבל ביססנו שסטלון הוא איש שלא כדאי לזלזל בו, כי זה לא מגניב, זה לא פייר, האיש עשה הרבה וצריך לתת לו את הרספקט שמגיע לו. וביססנו שרוקי בלבוע הוא באמת אחת מהדמויות, עזבו, ברמת התסריט, ברמת כתיבה, הכי טובות שנכתבו אי פעם, לא פחות ולא יותר. אז רוקי בלבוע, רוקי 6, הוא הסרט רוקי שאני הכי אוהב, שהכי נכנס לי ללב. זה מקום 25 ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי, ואני לא מתנצל על כך. ואני, באמת, אם אתם צינים ואתם לא רוצים לראות את זה, בסדר, אבל אפשר, מותר לבכות, מותר להתרגש, זה בסדר. אם אף פעם לא ראיתם את 6, כי 5 השאיר בכם כזה חותם רע, תנו ל-6 צ'אנס. ואם ראיתם ואתם לא זוכרים עד כמה הוא טוב, קחו את ההמלצה שלי, זה סרט מדהים. ושוב, כמו שסרטי קריד הופכים את רוקי 3 ו-4, ואפילו 5, to some extent, הם הופכים אותם ליותר טובים, אז 6 הופך את כל הדבר הזה להרבה יותר טוב, והוא באמת, הוא מרסק את הלב, והוא נותן השראה, וזה סרט נהדר. ובזאת אני אסיים, כי אני חושב שהשתפחתי מספיק. אני מודה לכם ולכן שהייתם איתי כאן בסרטון הזה. אם נהניתם מהתוכן הזה ואתם אוהבים את הערוץ, זה יהיה מגניב מאוד אם תנו איזה לייק וסאבסקרייב, זה רק יעזור לסרטון ולערוץ לפרוץ החוצה, אבל הכי חשוב, תראו סרטים, תהיו נחמדים, תרוצו במעלה המדרגות, ותשמעו את ה-theme song של רוקי עד אין קץ הימים. תודה רבה.